ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה. אני נועה לוי, והיום יש לנו פרק מיוחד. פעם ילדים חלמו להיות קבאי או רופא, אבל היום כולם רוצים להיות קווין רובין או נועה קירל, וכדי להגן על הילדים שלנו בדרך להגשמת החלום, הזמנתי את אורטל אהרוני, מנהלת תחום חוק עבודת נוער, לשיחה על השתתפות ילדים ובני נוער בהופעות ופרסומות. שלום אורטל.
היי נועה, כיף להיות כאן, תודה על ההזמנה. האמת, לפני שנתחיל, אני רוצה באמת להזמין את כל ההורים שבינינו להגביר את הווליום, כי הפודקאסט הזה יכול לעשות לכם סדר מצוין. בפעם הבאה שהילד או ילדה שלכם יפנו אליכם ויגידו שהם רוצים להשתתף בפרסומת או בהפקה. אז בואו תשמעו.
בעצם כל ילד או נער בגילי שנה עד 15 שרוצה להשתתף בסדרת טלוויזיה, סרט, הצגה או אפילו פרסומת, חייב שהמעסיק שלו יקבל יותר ממשרד העבודה. למה?
נכון, פשוט מאוד. משרד העבודה רוצה להגן על הילדים בכל מה שקשור להעסקה, ולצורך זה הוא מוודא שתנאי העסקה עוגנים ובטוחים ומתאימים לילדים. צריך להבין, היתר העסקת ילדים הוא היתר שנדרש לפי החוק, גם אם אין יחסי עובד מעביד בין הצדדים, וגם אם לא נדרש כאן תשלום. עדיין המטרה של מדינת ישראל היא באמת להגן על הילדים מפני ניצול, ולוודא שהילדים מקבלים את מה שמגיע להם, שתנאי העבודה שלהם עולמים ובטוחים. צריך להבין שהמטרה שלנו כאן היא באמת להגן על הילדים, לשמור על הבריאות, על ההתפתחות ועל הבטיחות התקינה שלהם.
אז מי בעצם אמור לפנות אלייך?
אוקיי, אז אנחנו למעשה נותנים שני סוגים של היתרים. היתר אחד זה למפיקי תוכן, והיתר השני הוא לסוכני ילדים. כשאני מדברת על מפיקי תוכן, אני מדברת על מפיק עצמאי, צלם עצמאי, בעל חברת הפקה, בעל תאגיד, שהמחנה המשותף של כולם זה שהם מעוניינים ביתר העסקה לילדים בדווח הגילאים שנה עד 15, בהופעת פרסום או בהופעה ציבורית.
תחדדי לנו מה ההבדלים בין הופעת פרסום להופעה ציבורית.
אז הופעת פרסום זו פרסומת, בדיוק כמו שזה נשמע. כשאנחנו מדברים על פרסומת, אז אני יכולה לתת דוגמה על פרסומת בטלוויזיה, ברדיו, ברשתות החברתיות. מה שאחד הדברים המרכזיים בהופעת פרסום, זה שמדובר כאן על הופעה שהיא חד יומית. זאת אומרת, אתה מגיע, מבצע את ההפקה, וזהו, זה נגמר תוך מספר שעות. כשאנחנו מדברים על הופעה ציבורית, אנחנו מדברים כאן על הופעה שהיא די חזרתית. לדוגמה, כמו השתתפות של ילד בסרט קולנוע, השתתפות של ילד בסדרת טלוויזיה, בתוכנית, דיבוב של ילדים בסרטים, השתתפות של ילדים בהופעות שירה, ריקוד. בדרך כלל ההופעות האלה גם יש חזרות, ואגב, גם לחזרות אנו מקפידים לבחון היתרים.
אז היתר מסוג אחד הוא היתר למעסיקים, להעסקת ילדים בהופעות ופרסומות. מה לגבי סוכנים?
אז גם סוכנים נדרשים כאן לקבל היתר, אנחנו מדברים כאן על מתווכים שמעוניינים ביתר תיווך להעסקת ילדים בהופעות ופרסומות.
כשאנחנו אומרות סוכן, אנחנו בעצם מתכוונות למתווך.
נכון, צריך לזכור שההיתר הזה הוא היתר שניתן לשנה. אני אנסה לפשט את זה, אם לדוגמה יש לנו סוכנות שמייצגת 100 ילדים, אז הסוכנות הזו אמורה להחזיק בסופו של דבר ב-100 היתרי תיווך.
זאת אומרת, זה לא רישיון לסוכנות, אלא היתר שמי פרטני עבור כל ילד שמיוצג בסוכנות.
נכון. אז אני אנסה לתמצאת לך את זה במשפט. אם לדוגמה יש לנו ילד שמיוצג בסוכנות כלשהי, אז כמובן שהסוכנות נדרשת להחזיק ביתר תיווך. אם במקביל לכך, הילד צפוי להופיע בפרסומת או בהופעה ציבורית, אז גם המפיק או מי שעומד מאחורי ההפקה הזו, נדרש להחזיק ביתר העסקה לכל תקופת הצילומים.
אז החלטתי להיות סוכנת, מה אני צריכה לעשות?
אז ראשית כל, ליצור איתנו קשר, בטלפון או במייל, וכמובן שהפרטים שלנו מופיעים באתר משרד העבודה. מבחינת התהליך, אני אפתח ואומר שכל סוכן חדש שמגיע אליי, בשלב הראשון אני רוצה לוודא שאין לו רישום פלילי, שהכל תקין, שאין משהו שיכול חלילה לעבוד פגיעה בילדים. אחרי שאני מקבלת באמת את התשובה שהכל תקין, אני מזמנת אותו אליי למשרד לפגישה. בפגישה אני מסבירה לו את התקנות, מה מותר, מה אסור, מה גבולות הגזרה שלו. אני תמיד מדגישה בפגישה שמבחינתי הסוכן מהווה באמת חומת מגן עבור הילד. צריך לזכור, הסוכן הוא זה שנמצא בקשר גם עם ההורים, גם מול המעסיקים, הוא מכיר באמת את עולם ההפקות. ואני רוצה לוודא שהוא באמת מטיב עם הילד ודואג לו עד הפרט האחרון. צריך להבין שלסוכן יש אינטרס שהעסקה תהיה מיטבית ובהתאם להוראות החוק. כמו שלמעסיק יש אינטרס כזה, כך גם לסוכן. כי אם יש איזושהי בעיה, המעסיק עלול להיות מזומן אליי לשימוע, וכך גם הסוכן.
ובואי נחדד שבמסגרת שימוע שכזה את יכולה לשלול או פשוט לא לתת היתר לאותו סוכן, ויש לזה משמעות כלכלית, שאותו סוכן לא יכול לתווך העסקת ילדים.
בהחלט, מדויק. אבל אני רוצה להגיד לך שמעבר למשמעות הכלכלית, יש כאן באמת גם משמעות תדמיתית. צריך לזכור שמדובר פה בתעשייה מאוד קטנה, שכולם מכירים את כולם.
ואיך בפועל הסוכן שומר על הילד?
אז הסוכן חי את עולם ההפקות. הוא מכיר את העולם הזה היטב, הוא יודע מה מגיע ולא מגיע אל הילד. בסופו של דבר, אני רוצה שהוא יהיה חומת המגן של הילד, בדיוק כמו שאמרתי. אני רוצה שהוא ידע כמה הפסקות מגיעות לילד, מה הכריך שהוא צפוי לאכול בהופעה, ושהוא ידאג בכלל שהמעסיק יפנה אליי לקבלת היתר העסקה.
אז פנה אלייך מעסיק לקבלת היתר. מה את קודם כל בודקת?
אז בשלב הראשון אני רוצה לדעת באמת כיצד הילד לועק. צריך להבין, דיברנו עד עכשיו על סוכנויות. יכול להיות שילד מגיע דרך סוכנות, ויכול להיות שהוא גם מגיע באופן עצמאי. באופן עצמאי זה לדוגמה הבן של המאפרת, או האחיין של הבימאי.
האחיין שלי בן.
בהחלט. וככל שאין סוכנות שעומדת מאחורי זה, אני קוראת לזה בהגדרה הגיעה עצמאית. ככל שיש סוכנות שעומדת, אני רוצה לוודא שהיא מחזיקה ביתר תיווך. ולעיתים, אני משתדלת שזה באמת יהיה לעיתים רחוקות, אנחנו נתקלים בסוכנויות שהן לא עובדות מולנו. וכשיש סוכנות שלא עובדת מולנו והיא לא מחזיקה ביתר תיווך, מבחינתי זה ביג נו נו. אני מפסיקה את כל הליך בחינת הבקשה למעסיק, עד שהסוכנות מסדירה את היתר התיווך. מבחינתי, לא הגיוני שסוכנות תייצג ילד מבלי שיהיה לה היתר תיווך.
ומי שבביזנס יודע שהפקות זה לפעמים מהיום למחר, ועיכוב משמעותי כזה יכול גם להפיל הפקה.
נכון, בהחלט.
ואיזה דגשים את יכולה לתת להורים שרושמים את הילד שלהם לסוכנות?
אז אני אתן כאן שני דגשים. הדגש הראשון זה לפני שאתם בכלל חותמים על חוזה כזה או אחר עם סוכנות, תוודאו שלא מבקשים מכם כספים שלא כדין. לא דורשים מכם תשלום חודשי כזה או אחר, או תשלום לבוק, או כספים לצד ג'.
מה זה אומר כספים לצד ג'?
הכוונה שלי, שלא יגידו לך עכשיו בסוכנות, תשמעי, הכל בסדר, אני רק צריך שתעלי לאיציק מקומה שנייה, הוא הצלם והוא יצלם את הילד שלך, לא קשור לסוכנות.
כשבעצם הם גוזרים קופון.
חד משמעית.
ומה הדגש השני להורים?
הדגש השני זה, תוודאו שלא נותנים לכם כאן התנאיה. כלומר, הסוכן לא בא ואומר לכם, תשמעו, הילד שלכם הוא כוכב. אבל כדי שהוא יהיה אצלי מיוצג בסוכנות, אני צריך עוד חידוד אחד. איזה חידוד? בוא נשים אותו בקורס עמידה מול מצלמה. ובמקרה, הקורס עמידה מול מצלמה עולה כ-5,000 שקלים. ברגע שאנחנו מבינים שיש כאן חיבור של התנאיה, תיזהרו מזה ותתרחקו, כי הדבר הזה הוא לא חוקי.
טוב, אז עד כאן דיברנו על היתר לתיווך. בוא נדבר על הסוג השני של ההיתרים, להעסקת ילדים ונוער בהופעות ופרסומות.
אז כאן מדובר באמת בהיתר המרכזי שמשרד העבודה מוציא. אני יכולה רק כדי לסבר את האוזניים של המאזינים והצופים שלנו, בשנת 2024 משרד העבודה בחן למעלה מ-5,000 היתרים להעסקת ילדים בהופעות ופרסומות.
התחום שלך.
זה, כן, התחום שלי. אז באמת, בדומה להליך בחינת היתרי התיווך, גם כאן, כשפונה אליי מעסיק בפעם הראשונה, אני רוצה לוודא שאין לו רישום פלילי.
וגם כאן ההחלטה מתבססת בין היתר על בדיקה אם המעסיק עצמו עומד בדרישות החוק, נכון?
נכון, בהחלט. אני רוצה לבדוק באמת שהמעסיק יש לו את היכולת לשמור ולהגן על הילד. ואיך אני עושה את זה? יש לנו מספר פרמטרים שאנחנו בודקים. בשלב הראשון, אני רוצה לדעת שההורים בכלל חלק מהדבר הזה. הם מעוניינים בהעסקה של הילד שלהם. אגב, אני מדברת על שני ההורים, צריך חתימות של שני ההורים, שהם באמת מאשרים את ההעסקה. הדבר השני, שאין מגבלה רפואית. אין איזושהי מגבלה רפואית שמונעת מהילד להשתתף בהפקה, שהכל תקין. הדבר השלישי, זה באמת לוודא שמוסד הלימודים מאשר את השתתפות של הילד. אז לפני שאת בטח תרצי לשאול אותי למה צריך אישור מוסד לימודים, הרי אסור שילדים יצטלמו על חשבון שעות לימוד, אני אדגיש ואומר שאישור מוסד לימודים נדרש כדי שבאמת נבין שמוסד הלימודים לא רואה בהפקה, בהשתתפות של הילד, דבר פסול. תביני, יש ילדים שהם יכולים להשתתף בהפקה שהיא חוזרת על עצמה. דיברנו הרי קודם על חזרתיות. דמייני לעצמך עכשיו סיטואציה שילד משתתף בבימה 3 פעמים בשבוע. לכאורה, הדבר הזה חוקי. האם מוסד הלימודים לא רואה בזה פסול? אז מאוד 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 חשובה לי באמת עמדת מוסד הלימודים. הדבר הרביעי זה באמת לוודא שהילד מעוניין להשתתף. שהוא רוצה את זה.
איך אתם מבדנים את זה?
אז ככל שהילד מעל גיל 6, והוא יודע כמובן לקרוא ולכתוב, אנחנו נותנים לו טופס שהוא ממלא. הטופס הזה נקרא טופס הסכמת ילד. האמת היא שזה אחד הדברים החמודים,
כן.
כי אני נתקלת באותנטיות של הילדים. לדוגמה, ילדות שכותבות, אני רוצה להיות נועה קירל.
או אני נהיית למי שברוק אנד רול.
בהחלט.
ומה לגבי התכנים שהילדים נחשפים אליהן?
אז בנוגע לתכנים, צריך לזכור שמשרד העבודה אחראי על מה שקורה בסט הצילומים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מה שאת ואני צופות בטלוויזיה אחרי עריכה מגמתית, אלא על מה שקורה בסט הצילומים. אני רוצה לוודא שהילד לא נחשף לתכנים בלתי עולמים. לדוגמה, רמזים מיניים, אלימות, יכול להיות מצב של שימוש באלכוהול, סמים, סיגריות, דברים שלא את ולא אני היינו רוצות שהילדים שלנו יחשפו מתחת לגיל 15. עכשיו, צריך לזכור, אני כן אחדד את הנקודה הזאת, כי יכול להיות שגם מעסיקים שומעים אותנו, שהיום יחסית קל למעסיקים לעמוד בדרישה הזאת, כי יש לנו גם את הבינה המלאכותית, וגם יש לנו יכולת לבצע טריקים טכנולוגיים.
של עריכה?
בדיוק.
רוצה לתת לנו דוגמה מעניינת?
האמת היא שאני כל הזמן נתקלת...
שופעת בדוגמאות מעניינות.
אני שופעת בדוגמאות ובהעסקת ילדים מעניינת. את יודעת מה? אני אגיד לך משהו שאני תמיד אומרת כששואלים אותי. צריך להבין שבתחום חוק עבודת הנוער, אנחנו אחראים בסופו של דבר על הצילום של הילדים. אבל אנחנו לא מדברים פה על הופעות של ילדים, או על הצגות ילדים בלבד. את רואה היום ילדים שמשתתפים בסדרות טלוויזיה ובסרטים לנו, לקהל
נכון,
המבוגר.
נכון, כמעט בכל סדרה.
חד משמעית.
שמצטלמת או בסרטים, אנחנו רואים
נכון,
ילדים. חלק מהחיים.
אז את רואה אותם שהם באמת נמצאים בסדרות שהם לאו דווקא לילדים. ועדיין אנחנו מאפשרים את זה. איך אנחנו מאפשרים את זה? בכך שהם לא נחשפים לתוכן שהוא לא עולם.
תסבירי.
קחי דוגמה את הסדרה פאודה. אחת הסדרות שאני אהבתי לראות, והטעות הייתה שהייתי צריכה לקרוא את כל התסריטים לפני, אז לא היה לי באמת את אפקט המתח. אבל באמת בסדרה פאודה לדוגמה, יש לנו את דורון, השחקן הראשי.
דורון.
לדורון יש שני ילדים. שני ילדים שהוא בא והקריא להם סיפור, שני ילדים שהוא השכיב אותם למיטה הלישון, עדיין נדרשים כאן בילדים שיגלמו את הדמויות הללו. וגם כאן חשוב לנו שהילדים לא יחשפו לתוכן בלתי עולם, כי בפאודה מה לעשות, היה מתח, היה דם, הייתה אלימות. היו רמזים מיניים גם בחלק מהסצנות, וזה לא משהו שאנחנו רוצים שהילדים יחשפו אליהם. ככל שחברת ההפקה דאגה לשינוי ולהוצאת הילדים מהסצנות הלא רלוונטיות, מבחינתנו הכל היה תקין. וזה באמת האחריות שלנו לדאוג מה קורה בסט הצילומים עצמו. אז כמובן שהפקת הסדרה דאגה לבצע עריכה מגמתית, כדי שהילד לא ייחשף לתכנים הבלתי ראויים, ודאגה שהילד לא יימצא בסט הצילומים, בסצנות שהוא לא ראוי להן.
ומה בנוגע לשעות ההעסקה?
אז מבחינת שעות העסקה, כמובן שילדים יכולים להצטלם ולהשתתף בהפקות שונות במהלך החופשות. ברוך השם בישראל, יש הרבה חופשות. ומעבר לזה, אפשרי גם להצטלם ולהשתתף בהפקות במהלך תקופת הלימודים, אבל בדגש על אחרי שעות הלימוד, בהמשך למה שאמרתי קודם. מעבר לזה, אנחנו בודקים נתון נוסף שהילדים לא משתתפים בהפקות ולא מצטלמים ביום המנוחה השבועי.
ויש מקרים מיוחדים שמחייבים דרישות נוספות?
אז כן, בהחלט. משרד העבודה מתאים את הדרישות לצרכים. אני אתן לך דוגמה סופר רגישה שהייתה לי לפני תקופה. פנתה אליי חברת הפקה ואמרה לי שהיא מעוניינת לצלם שני ילדים לתוכנית טלוויזיה. מה שמשותף לשני הילדים האלו זה שהם חזרו משבי החמאס. ובאמת, כמו דברים אחרים שלא היינו רגילים אליהם מאז השבעה באוקטובר, גם כאן הייתי חייבת להיות סופר רגישה. לא יכולתי לבקש רק בקשה רגילה שכוללת את אישור ההורים, חתימת מוסד לימודים, רפואי וכו'. דרשתי פה שני דברים נוספים. האחד זה לקבל את עמדת הפסיכולוג שמטפל באותם ילדים, כדי להבין שההשתתפות שלהם בתוכנית לא חלילה תזיק להם, או תפגע באמת באחוזי החלמה שלהם אחרי המצב. הנקודה הנוספת זה ממש דרשתי מחברת ההפקה שתדאג שבסט הצילומים יהיה נוכח פסיכולוג ילדים, שהוא יהיה שם, שאם צריך משהו, הוא יהיה שם כדי להכווין, כדי להרגיע, וזה היה סופר חשוב.
באותו הרגע.
בהחלט.
זאת באמת דוגמה לרגישות שנדרשת מהתפקיד שלך. את גם נמצאת בשטח.
נכון. אחד הדברים החשובים מבחינתי זה ההימצאות בשטח. אנחנו עושים את זה בשני מישורים. קודם כל, בכל מה שקשור לסוכני ילדים, כמו שאמרתי, הסוכן החדש מגיע אליי לפגישה, פגישת היכרות. מעבר לזה, אני גם מגיעה לפיקוחים יזומים בסוכנויות. וכשאנחנו מדברים על חברות הפקה ופרסומות, אני מגיעה לשטח. אני רוצה לראות בעיניים באמת את הילדים ואת ההורים. ומעבר לזה, לראות את תנאי ההעסקה שלהם. אני ממש מוודאת ששעות ההעסקה שלהם תקינות. כלומר, אם אני מגיעה בשעה 12:30 וילד נמצא שם, כשהוא בכיתה ד', אז ברור שהדבר הזה לא תקין. אבל כשאני מגיעה להפקה בשעה 2:15, ואני רואה את הילד עדיין עם חולצת בית ספר, שהוא בדיוק רק מחליף, ואני רואה שחברת ההפקה דאגה לו לאוכל ולשתייה, וההפסקות הן כמו שצריך, ואפילו דאגו לו גם לחדר מנוחה, אני רגועה. זאת אומרת, זה נותן לי באמת להבין שחברת ההפקה על זה, ומבינה מה נדרש לאותו ילד.
את גם מדברת עם ההורים והילדים, כשאת יוצאת לסט צילומים.
נכון. זה, האמת היא שזה אחד הדברים שהם הכי חשובים לי כשאני מגיעה לפיקוח. אני אוהבת לדבר עם הילדים בגובה העיניים שלהם, לשמוע את האותנטיות שלהם ואת הרצון שלהם להשתתף בהפקה הזו, וכמובן, לשמוע מההורים. עכשיו, כשאני פונה להורים ולילדים, אני מתמקדת פה בשני דברים. האחד, זה איך הם מתרשמים מההפקה עצמה. טוב לך, נעים לך, איך אתה מתרגש. הרבה פעמים אני שואלת את הילד אם הוא השתתף בהפקות קודמות, כדי קצת להכיר את הילד ואת הניסיון התעסוקתי שלו בתחום. אבל מעבר לכך, אני רוצה גם לשמוע מאותו הורה שליווה אותו גם על הסוכנות. זאת אומרת, זה נותן לי בדיוק תזמון מצוין לראות את ההורה ולשמוע איך אתה מתרשם מהסוכנות. היא גבתה מכם כספים, דרשו מכם דברים שלא נדרשים. אגב, מהפיקוחים האלה הצלחתי לדלות המון המון מידע שעזר לי אחר כך.
ובואי נספר שבמקרים בהם נמצא שמעסיק או סוכן פעלו בניגוד לתנאי היתר, מתקיים שימוע, ובמקביל למנהל יש סמכות לפתוח בהליך אכיפה, מנהלי או פלילי, שיכול להוביל עיצומים כספיים והגשת כתב אישום פלילי.
נכון, בהחלט. אז באמת חשוב לציין שלאורך כל התפקיד שלי, אני משתפת פעולה עם אגף האכיפה, במנהל הסדרה והאכיפה, ואני מעבירה אליו מידעים. בדיוק כמו הדוגמה שנתתי שאני יוצאת לשטח, אז משם אני מקבלת מידעים ומעבירה את זה גם לאגף האכיפה. בצורה כזאת, ממש לאחרונה, עלתה סוכנת ילדים, שאגב, היא עבדה מולי והיא קיבלה היתרים לתיווך, אבל היא פעלה בניגוד לחוק. אז מה שקרה איתה זה כמה דברים. דבר ראשון, היא גבתה מעל 20% עמלה מכל מיוצג, כשבעצם הגבול שהיא יכולה לגבות הוא 20%. מעבר לזה, היא גבתה דמי ניהול חודשיים מכל מיוצג. נועה, אני מדברת איתך על דמי ניהול, כמו שלוקחים עכשיו מספק אינטרנט ברמה הזו, מאות שקלים מכל מיוצג, תכפילי את זה בעשרות, אם לא מאות מיוצגים, תגיעי לסכום לא מבוטל. והנקודה השלישית זה שהיא גבתה כספים שלא כדין, דרך צד ג', באמת בהתאם לדוגמה שנתתי קודם.
כמו שהסברת, נכון. היא בעצם גבתה מההורים כספים בניגוד לחוק.
חד משמעית.
טוב, עד עכשיו דיברנו על ילדים בגילאי שנה עד 15, ובשנה האחרונה בוצע שינוי חקיקה בנוגע לבני נוער בגילאי 15 עד 18, בכל הנוגע להשתתפות בפרסומות וייצוג בסוכנויות.
נכון. האמת שזו פעם ראשונה שאנחנו באמת מתייחסים לבני נוער בגילאי 15 ומעלה. עד עכשיו דיברנו על ילדים עד גיל 15. כאן המדינה רצתה באמת לתת איזשהו משקל לכל אותם נערים בגילאי 15 ומעלה, שהולכים ומשתתפים בהופעות חד יומיות כאלה, כמו הופעות פרסום או דוגמנות, או שמיוצגים בסוכנויות, ובאמת להבטיח את תנאי השמירה עליהם. בסופו של דבר, עד לפני שהחוק הזה יצא, הורה כביכול לא אמור אפילו היה לדעת שהילד שלו נפגש עם סוכן או שהוא הולך לפרסומת, כי לא היה נדרש יותר העסקה. כאן עשינו איזושהי פאוזה והבנו שחייב לעשות פה שינוי, והשינוי הוא טופס שנקרא טופס הסכמה הורית, זה טופס מקוון, זה טופס שמחייב את אחד ההורים לחתום ולהביע את עמדתו החיובית להעסקת הנער, כמו שאמרתי מדובר כאן על הופעות שהן כמו פרסום, הופעות דוגמנות או ייצוג הנער בסוכנות. אגב, גם הסוכן וגם המפיק נדרשים להחזיק את אותו טופס עד 7 שנים לצורכי ביקורת, ואני אתן כאן דגש, צריך להבין, מדובר פה באוכלוסייה סופר רגישה. גיל 15-16 זה גילאים שילדות יכולות להיכנס לאינטרנט, וסוכן פונה אליהן ואומר להן דרך הרשתות, וואו, איזה ילדה יפת, אני רוצה שתגיע אליי לפגישה. זו בדיוק הנקודה שממנה אנחנו מאוד מאוד חוששים. אנחנו רוצים שההורה ידע לפני שהילדה בכלל הולכת או חושבת ללכת להיפגש עם סוכן שהוא בעניין, שהוא ירצה אולי להשתתף, להצטרף אליה לפגישה, ובאמת, הטופס המקוון הזה נותן לנו כאן איזושהי הפסקה, איזושהי פאוזה, ומאפשרת להורה להיות כאן בשליטה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה גיל מאוד מאוד רגיש, ולכן ההסכמה ההורית הזאת הייתה מבחינתנו משהו שהוא מסט.
תני לנו שלושה טיפים לסיכום.
בכיף. אז באמת הטיפ הראשון, הורים, לפני שאתם מגיעים עם הילד שלכם לסוכנות כזו או אחרת, תבדקו, תראו, מה כתוב על הסוכנות? היום יש המון ביקורות, המון טוקבקים, אפשר ללמוד מזה המון, לדעת אם יש איזשהו אישום פלילי על אותה סוכנות, לדעת אם הסוכנות גובה כספים שלא כדין, אם היא מבקשת כספים מצד ג', אנשים היום כותבים הכל ולא מתביישים, באמת, טוב שכך.
במילים אחרות, תעשו תחקיר.
תעשו תחקיר. נקודה שנייה, תיזהרו מסוכנים שמפעילים אליכם מכבש לחצים. את מכירה את הסוכנים האלה שאת שומעת סיפורים שאתה מגיע לחתום חוזה, ואז הסוכן אומר, וואו, הילד שלך הוא מדהים, הוא כוכב, אני הולך לעשות ממנו משהו, וואו, 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 רק תחתום פה ותחתום פה ותחתום פה ותחתום פה, ועל הדרך גם הוא גובה כספים.
ובלי לקרוא את החוזה.
נכון. עכשיו, אם אתה נתקל בסיטואציה שאתה מרגיש כאן איזשהו מכבש לחצים, תתרחק. כי אם באמת הסוכן רוצה את הילד או את הילדה שלך, הכל טוב, אתה יכול להחזיר לו את החוזה גם עוד יומיים.
הוא לא כבר ירדוף אחריכם.
שירדוף אחריי. אל תיתן לו עכשיו את החתימה הזו, ועל הדרך גם תשלם כספים, כי הבת שלך הסתנברה מהסוכן. תיזהר מזה. הנקודה השלישית היא כזו. הורים, לפני שאתם בכלל חותמים על הסכם כזה או אחר עם הסוכנות, בואו תוודאו שהסוכנות עובדת מול משרד העבודה. כמו שאמרתי, כל סוכן נדרש להחזיק ביתר תיווך במשרד העבודה. אז ככל שאין כאן רקע לפנייה אלינו, תתרחקו מזה כמו מאש.
ובחשד להפרות חוקי עבודה, ניתן לפנות אלינו למנהל, גם בטופס מקוון באתר משרד העבודה, וגם בכוכבית 2570.
טוב, אז נכון, נועה, אני באמת רוצה לחזור ולהדגיש שהחובה שלנו היא באמת בסופו של דבר להגן על הילדים. ואני באמת קוראת מכאן לכל מי שעוסק בתחום, בין אם זה לסוכנים, בין אם זה למעסיקים, תעמדו בתקנות, תעמדו בדרישות החוק ותפעלו בהתאם להוראות. ולכם ההורים, פיקחו עיניים ובאמת תוודאו שאין חשש כאן לפעילות אסורה. הגיל הזה, זה באמת הגיל שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו לעמוד על שלהם, לעמוד על הזכויות שמגיעות להם, וזו בדיוק ההזדמנות להראות להם את זה.
תמיד מעניין לשוחח איתך, אורטל, תודה שבאת.
תודה על ההזדמנות, נועה.
ותודה לכם שהייתם איתנו. אם מצאתם ערך במידע שנאמר כאן, אני מזמינה אתכם לשתף אותו ולהעביר לחברים שרלוונטי בשבילם, וכמו תמיד, להתעדכן בטיקטוק, בפייסבוק ובאינסטגרם של משרד העבודה. ועד הפעם הבאה, תשמרו על עצמכם ועל הזכויות שלכם. להתראות!